ערב טוב. סיימנו יום תרגול, יום תרגול אחד שלם. אז קודם כל, כל הכבוד, הרבה הערכה באמת. ואנחנו, זה כל כך לא פשוט, וזה בדיוק זמן טוב להיווכח בפער בין מה שחשבנו לבין מה שקורה. ואיך שבאנו לפה עם התקוות והרצונות, בעצם הזמנה רגע להיזכר מה הביא אותי לפה. ובדרך כלל זה משהו כמו קצת שקט ושלווה. וחיבור פנימה. כזה הקשבה למה שקורה, נוכחות. רגיעה, לנוח קצת מהטירוף של היומיום, של העשייה, של הריצות, ולנוח גם קצת מהטירוף של המחשבות ושל המצוקה והסערות הפנימיות. ואז איך הולך? מה קורה? אז בדרך כלל כשאנחנו עוצרים ו מסתכלים פנימה, אז מה שאנחנו פוגשים זה הרבה שערה, הרבה תנועה פנימית, הרבה התרחשות. וההזמנה כל כך פשוטה וכל כך בסיסית הזאת של להיות בקשר ובקשר עם הנשימה ועם החוויה הגופנית, אנחנו מגלים ש לא יודע אם 95 או 99% מהזמן אנחנו בכלל לא פה. אנחנו המון המון במחשבות. והמפגש הראשון, הרבה פעמים הגילוי הראשון, זה שאנחנו הרבה פחות בשליטה על התודעה, על הנפש שלנו, ממה שחשבנו. יש הרבה דברים שקורים מעצמם, לא רק בלי קשר לרצוני, אפילו בניגוד לרצוני. אפילו אם אני רוצה להשקיט או לעצור את המחשבות, אני רוצה להקשיב ולהיות במגע עם הגוף, אני כביכול לא מצליח. כן? יש פה איזה משהו שהוא לא בשליטתי. ואפשר לראות בזה איזשהו כישלון, או קושי, או בסה, זה באמת קשה לפעמים. ויחד עם זה, אפשר להתייחס לזה גם כהצלחה ראשונה בתרגול. או תובנה ראשונה בתרגול. הבנה עד כמה אנחנו לא בקשר עם העולם הפנימי שלנו. מה הגודל של העומק של הניתוק, וכמה לא פשוט להיות, להיות בקשר, ולהיות בנוכחות, ולשים לב מה קורה לי. אז למה אנחנו מתרגלים? למה אנחנו פה? יש הרבה דרכים לענות על זה. דבר הראשון והפשוט יותר זה להיות יותר נוכחים בתוך החיים שלנו. ומה שקוראים כאן ועכשיו. לשים לב להבחנה בין הטיולים המנטליים האינסופיים שיש לנו בעבר ובעתיד ובדעות ומחשבות ורעיונות, לבין מה שאנחנו קוראים לו החוויה הישירה, ההזמנה להיות במגע עם הפשטות של הדברים כמו שהם כרגע, ולא כמו שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות או רוצים להיות. יש שם איזה פער כזה. אז אנחנו לאט לאט סוגרים את הפער הזה שוב ושוב. המילה הידועה והכבר משומשת מדי, מיינדפולנס, באה מהמילה סאטי, מהשפה הבודהיסטית העתיקה. והמשמעות של המילה סאטי זה להיזכר. היזכרות, remember. אז אם ההזמנה להיזכר, זה מרמז שיש משהו שאנחנו שוכחים. יש משהו ששכחנו. אולי שכחנו להיות ולהקשיב. אולי שכחנו מי אנחנו. Okay. יש פה איזושהי זכרות. איזושהי יחד עם העצירה הזאת של ההצפה החושית והקולות החיצוניים שאנחנו מקבלים מהעולם ומאנשים אחרים, שכל כך הרבה מהם מופנמים כבר בתוכנו, זה רגע של עצירה ומפגש עם החוויה כפי שהיא. אנחנו מתחילים גם לפגוש את מי שאנחנו וגם את התוצאות וההשלכות של לפעמים הרבה שנים של ניתוק ומרחק ממי שאנחנו. יש הבחנה מאוד יסודית בתרגול בין מה שקורה לבין האופן שבו אני מתייחס למה שקורה. אז יש סיפור מאוד ידוע מהעולם הבודיסטי, שהבודה סיפר על בהקשר הזה, וזה הסיפור של שני החיצים. בטח הרבה מכם שמעו ואולי חלק עוד לא. יש כל מיני דרכים לספר אותו. פעם שמעתי אותו ככה. יש איש שהולך ביער ופתאום נתקע בו חץ, ואז הוא פותח את התיק שלו ומוציא משם עוד חץ ותוקע אותו בעצמו גם. ואז הוא מוציא עוד אחד ותוקע אותו בעוד מקום. זה לא בדיוק הגרסה המקורית של הבודה, אבל זה משהו קצת מוזר, ופה הסיפור נגמר. סיפור קצת מוזר. ומה שהבודה אומר זה שהחץ הראשון זה החץ של האי נוחות או הקושי או הסבל שתמון, שמובנה בתוך חיים אנושיים, שהוא חלק מהיותנו בעולם. והחץ השני זה הגול העצמי. החץ השני זה הכאב שאנחנו גורמים לעצמנו באופן שבו אנחנו מתייחסים למה שקורה. אז מה קורה? או מה נמצא כבר בעולם? מה נתון? אז יש עוד חלק כזה מהעולם הבודיסטי, הוא מדבר על שמונה תופעות של העולם, שמונה דברים שמשותפים לכולנו, שקורים כל הזמן, שאם הם קורים, זה בעיקר לא אומר עלינו שום דבר, חוץ מזה שאנחנו אנושיים וחיים פה בעולם. וזה מחולק לארבעה צמדים, כשהצמד הראשון זה עונג וכאב. הוא אומר, אם אתה מחפש עולם שאין בו כאב, אז הגעתם למקום הלא נכון. פה יש גם וגם, ולפעמים אנחנו רואים רק אחד מהם או מנסים להיחז רק אחד מהם. עוד צמד זה הישג ואובדן, או הצלחה וכישלון. כן, לפעמים זה מצליח ולפעמים זה לא מצליח. וזה מה שלא יהיה. לדוגמה, שאנחנו יושבים פה במדיטציה ויש את ההנחיה הזאת להתיישב ככה, להתבונן בנשימה, ואז יש רגע שבו אני פוקח את העיניים ומסתכל ורואה את כולם יושבים בעיניים עצומות ושקט בלי לזוז, ויש לי הרגשה שכולם מצליחים ואני נכשל, שכולם בשלווה ובשקט ובחיבור ובדממה ורק אצלי יש שערה פנימית. זה קרה למישהו? כן? הנטייה שלנו להשוות וישר להגיע, לגזור מזה מסקנה, והמסקנה היא הרבה פעמים משהו כמו אני לא טוב, או אני לא מצליח, או אני כישלון, או אני לא יכול. יש לזה את הצד השני של של תפיסה עצמית אני זה שתמיד מצליח, אני זה שתמיד טוב, אני זה שתמיד חזק, ואז אין רשות פנימית גם לחוויה הכואבת יותר. אז אם אנחנו מנסים כל הזמן להימנע ממה שקוראים לו הצל, או החלק הכואב יותר של החיים, או החלק הפחות מודע הרבה פעמים, אז יש דינמיקה של בריחה, דינמיקה של הימנעות, או דינמיקה של התרחקות ממה שקורה בתוכנו. אז רק להשלים, ארבעת הצמדים האלה זה עונג וכאב, זה הישג ואובדן, זה הצלחה וכישלון, וזה שבח וביקורת. זה שמונה התופעות של העולם. זה מה שכבר קורה, זה חוויות שכולנו מכירים. ואז השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה? אז יש תנועה שהיא אוטומטית, ויש הבחנה שהיא מאוד חשובה בין בין חוויה שהיא נעימה וחוויה שהיא לא נעימה. ועל זה מוקדש חלק גדול מהלימוד וחלק גדול מההזמנה שלנו לשים לב לחוויה שלנו, להבחנה בין מה שנעים לנו לבין מה שלא נעים. דוגמה, עכשיו אני מתרגש וחם לי, וזה לא כל כך נעים. אני יכול להסתכל על זה כאיזושהי בעיה מלחיצה שצריך לפתור. אני יכול לתת לזה רגע להיות. אז איך אני פוגש את מה שאני, את מה שאני פוגש? אז אז התנועה אוטומטית במפגש עם מה שלא נעים, לדוגמה, אם אנחנו רואים פתאום ג'וק רץ לידינו, או משהו שמאיים, או לי זה קרה פעם, כמעט דרכתי על איזה, משהו לא נעים, שנדרס קצת לפני זה, אז ראיתי את התנועה האוטומטית של הימנעות, שנראית כמו התרחקות, והתכווצות, והפניה של הקשב למקום אחר. אני לא רוצה לראות את זה, אני לא רוצה לחוות את זה, אני לא רוצה להיות במגע עם זה. ואם לדוגמה יש כלב כזה, כלב מפחיד שחושף שיניים ונובח עלינו, אז אנחנו מתכווצים ומתרחקים. יש לי כזה מקום ליד בית שאני כל פעם הולך ויש שם כלב כזה ליד הגדר שנורא מפחיד כזה, ופעם ראשונה שעברתי שם נורא ניבלתי. וגם פגשתי את התנועה הזאת של הקיבוץ וההתרחקות. אז זו תנועה אוטומטית ותנועה הישרדותית ותנועה בריאה. והבעיה היא שאותה תנועה אוטומטית מתקיימת למה שקורה לנו בפנים, למה שקורה לנו בגוף ולמה שקורה לנו בנפש. כשיש חוויה שהיא לא נעימה או לא נוחה, זה יכול להיות איזה אי שקט כזה בתוך הישיבה, זה יכול להיות איזשהו כאב בגוף, בגב או בברך, זה יכול להיות רגע של בדידות, או של עצבות, או של געגוע לילדים, או לבת זוג, או לבית, או לפינה שלי, או לים. רגע שאני מרגיש לבד, רגע של חוסר ביטחון, כל מיני רגעים שיש בהם כל מיני סוגים של אי נעימות פנימית, והתנועה האוטומטית היא להתרחק משם. ועל זה יש גם הרבה, יש לזה הרבה חומר גם בעולם הפסיכולוגי, על המקום של הניתוק והפיצול והבריחה מחוויה שהיא לא נעימה. כל העולם של הטראומה מדברים על דיסוציאציה, על הניתוק. והניתוק הזה זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו, שהגוף נמצא פה והתודעה בורחת או מתנתקת ממנו. ההתרחשות הלא נעימה עדיין קיימת בגוף. הכאב, הקיבוץ, הרעד, הפחד עדיין נמצא, אבל התודעה בורחת למקום אחר, כי זה בלתי נסבל להיות עם זה. זאת התנועה האוטומטית שקורית בחוויה לא נעימה. כשהחוויה היא כן נעימה, כמו רגע של שלווה במדיטציה, כמו רגע של התרחבות, רגע של אהבה, רגע של תחושה של חיבור, של השראה, כל חוויה נעימה אחרת, התנועה האוטומטית היא... בואו ניתן רגע דוגמה מהעולם בחוץ. אם אנחנו רואים אוכל ממש טעים, או איזה קינוח טוב, או שאנחנו רואים תינוק ממש ממש מתוק, אז התנועה האוטומטית שלנו היא הפוכה מהתנועה הקודמת, היא להתקרב, נכון? אפשר לחשוב על התינוק הזה, מה אנחנו רוצים לעשות? להתקרב, נכון? לקחת אותו אלינו, לצמד. אנחנו מסתכלים עליו, מפנים אליו את הקשב שלנו, לא נמנעים ממנו. והרבה פעמים האינסטינקט, או מה שבאנו לעשות, זה לאכול אותו. נכון? להתאחד איתו. זה יכול להיות תות, שדה, עוגה או תינוק. אבל אני, ככה, אני רוצה אותו קרוב ואחד איתי. אני רוצה להחזיק ולהישאר. תנועה של התקרבות היא תנועה אוטומטית. כשהחוויה נעימה, אנחנו רוצים עוד מזה, עוד ממנה. רוצים להחזיק. זה מה שכל כך מפורסם בבודהיזם של התנועה של ההיצמדות, או ההשתוקקות, או האחיזה. אני רוצה עוד מזה. ואני גם מפחד שזה ילך. ואם זה הולך, אז אני מחפש איך להחזיר את זה, ואיך לשחזר את זה, ואיך למחזר, ואיך... ויש רגע שאני לוקח שאיפה ונשיפה מודעת, ועוד אחת, ובשלישית אני כבר יש לי הרגשה שעליתי על זה, שגיליתי איך זה עובד, שמצאתי את זה, ואז יש איזה מקום בפנים שהוא באשליה כזאת שזהו, מעכשיו זה יהיה ככה. אני רוצה, כאילו, שזה רצון כזה, ואז אנחנו מתבדים. כן, אותה אשליה שזה תמיד יישאר ככה יכולה להיות גם ברגע של מצוקה. אתם נדמה לי ש... אוי, זהו, הלך עליי. זה לא יעבוד. בשני המקרים, אנחנו לא בקשר ישיר עם החוויה. בשני המקרים אנחנו במה שאנחנו קוראים לו תגובתיות. תגובתיות זה החץ השני. היא חוזר לשני החצים. החץ הראשון זה החוויה עצמה של השימום, של הבדידות, של הנועם, של ההתרחבות, של הכאב. החץ השני זה החץ של השיפוטיות, הביקורתיות, או הפרשנות. מה זה אומר? מה זה אומר עליי? מאיפה זה בא? איך אפשר להיפטר מזה? מה אני צריך לעשות עם זה? אני לא יודע מה לעשות עם זה. ומתחילה איזו שרשבת אינסופית של מחשבות ושל מסקנות ודעות והשוואות. ובוד אמרנו, כאן נוצר הסבל. כן, יש את ההבחנה הזאת בין כאב לסבל. שכאב זה הדבר הזה הראשוני יותר, שהוא חלק מהחיים, והסבל זה החלק הלא הכרחי, שקשור לתגובתיות שלנו, שקשור לדריכות שלנו, שקשור לתגובה אוטומטית, הלא מודעת והרבה פעמים לא מיטיבה, שמנסה לדחות את מה שלא נעים ולהחזיק ולקרב את מה שנעים. אז אנחנו לומדים משהו שהוא אחר מזה, ואחר מזה, והוא משהו יותר כזה של לפתוח את הידיים ולאפשר למה שקורה להיות. גם לפני 2500 שנה וגם לא כל כך מזמן שאלו איזשהו מורה תאילנדי איך הוא מתאר את אנשי המערב, והוא השתמש בשלוש מילים, lost in thought, אבודים במחשבות. התנועה האוטומטית שלנו, וגם על זה יש הרבה מחקרים, היא תנועה של אני קורא לזה גרביטציה הפוכה, של ניתוק מהגוף והרבה אנרגיה בתוך עולם החשיבה. אז החלק הראשון שאנחנו עושים בתרגול זה קצת את התנועה ההפוכה, זה להחזיר את הגרביטציה מפה לפה. אני חושב שזאת אחת הסיבות שכחסים היא מדגישה את הנשימה בבטן, יחד עם המרחק שלה קצת מהראש, משהו שיותר מקרקע ומחזיר אותנו לגוף. הריצה האינסופית של המחשבות, או הרכבת של המחשבות שמובילות אחת לשנייה, כמו יש רגע של כאב או אי נחות, ואז יש איזה תנועה ואיזה חוסר שקט, ואז עולה איזה זיכרון נעים, כי יש לנו בריחה אוטומטית כזאת, כי אני לא בא לי להרגיש את מה שנמצא פה, ואז אני חושב על משהו אחר, ואז אני חוזר לפה ואני אומר, אוף, אני בכלל לא כאן, ולא נעים לי כאן, ולמה באתי לפה, ולמה זה? וככה, מחשבה מובילה מחשבה, מובילה למחשבה. והתנועה הזאת, שבעולם הפסיכולוגי נקראת רומינציה, יש לה גם מילה בעולם הבודיסטי, זה שרשרת של מחשבות שמרחיקה אותנו מהשורש של החוויה, או מהזרימה של החוויה, ממה שקורה כאן ועכשיו, מרגע לרגע. אז מה עושים? מה עושים עם כל הרעש הזה בראש? מה עושים עם כל התנועה האוטומטית הזאת? אז הדבר הראשון שאנחנו מזמינים אתכם לעשות זה לעצור או להאט. קודם כל לעצור ולהסתכל. לעצור ולהיווכח במה שכבר קורה. להיווכח בתנועה שכבר נמצאת. בתוך חיים יש כל הזמן התרחשות. יש כל הזמן התרחשות בגוף, יש כל הזמן התרחשות בנפש. ויחד עם העצירה הזאת, הרבה פעמים מה שאני רואה זה את התוצאות של הניתוק. וכאן נכנס את תשומת הלב. תשומת הלב שלנו מייצרת יחסים. אם יש אדם שאני אוהב בחיים שלי, אם זה ילד או אם זה מישהו שאני פוגש ואני רוצה להתחבר איתו, להתיידד איתו או להתקרב אליו, אז מה שאני עושה זה מפנה אליו את תשומת הלב שלי. והוא מפנה אליי את תשומת הלב. וכך נוצרת מערכת יחסים, כך נוצר קשר. אם אני נמצא עם בן אדם ואני כל הזמן בפלאפון, אז לא ייווצר קשר. כן? כי תשומת הלב היא מה שמייצר אותו. אם הרבה מאוד זמן לא שמנו לב למה שקורה לנו בגוף, אז אנחנו לא בקשר איתו. זה לא אומר שהוא לא שם, זה לא אומר שהוא לא נמצא. אם הרבה זמן לא היינו בקשר עם ה... לא שמנו לב לרגשות שלנו, זה לא אומר שהם לא שם, שהם לא מפעילים אותנו, שהם לא נמצאים, אבל אנחנו לא בקשר. עכשיו, יש... היום בדיוק חשבתי על הקשר המעניין בין attention ל-tension. כשאנחנו לא שמים לב אל הגוף, מה שקורה לו באופן אוטומטי זה שהוא מתקבץ. הוא מפתח דפוסים של החזקה או של קיבוץ. זו דרך להרגיש פחות. כשיש אי-נוחות, כשיש קיבוץ, כשסליחה על כל אי-נוחות, אז התנועה האוטומטית הזאת של ההתרחקות, הימנעות, קיבוץ והפניית הקשב, יש שם את הקיבוץ, את העלייה של המתח בשרירים, את העלייה בדריכות של מערכת העצבים. והקיבוץ הזה עוזר לנו שוב להרגיש פחות. אז ברגע שאני מפנה את הקשב, הרבה פעמים מה שאני פוגש זה את הקיבוץ. את ההחזקה, הקיבוץ בגוף, הדפוסים שאנחנו מחזיקים את הגוף, הדפוסים של קיבוץ בתוך הגוף, בנשימה, כמה נינוחות ורווחה, כמה החזקה יש. וכשאני פוגש את הקיבוץ בגוף, או את האי-נוחות, כשאני פוגש את כל התנועה המהירה והתגובתית של המחשבות, זה ממש חדשות טובות, וזה ממש הזדמנות. וזה מקום שבו אני יכול בדיוק לעשות את התרגול מהחלק המבקר והמעריך והמשווה והמנתח והתגובתי שאומר זה טוב וזה לא טוב, ככה זה צריך להיות, ככה זה לא אמור להיות, למה שאנחנו קוראים חוויה ישירה, למה שכבר נמצא, לחלק התחושתי או החווה. כן, בפסיכולוגיה בודיסטית או פסיכולוגיה שמבוססת על הבודיזם, מדברים על מעבר מעצמי נרטיבי, מסיפורים על עצמי, מדעות ומחשבות, לעצמי חווה. זה המעבר שאנחנו עושים בתרגול, כל הזמן מעולם המחשבות לעולם החוויה הישירה. כן, the experiencing self. אז... אני חוזר להבחנה בין מה שקורה לבין איך אני פוגש, או על הגישה שאנחנו מתאמנים עליה ומפתחים בתוך התרגול. אז הגישה היא קודם כל גישה של פתיחות, פתיחות לחוויה. פתיחות זה, זה משהו מאוד מאוד שונה מההרגל שלנו, כי אנחנו רגילים תמיד לעשות משהו. ואחת ההנחיות שאני חייב למדיטציה זה להתיישב ולפתוח את עצמי למה שיש. מה זה אומר לפתוח את עצמי? זה לא ממש פעולה, אבל יש שם איזושהי כוונה של התרחבות פנימית ושל לעשות מקום ולשים לב ולפגוש את מה שכבר קורה, את מה שכבר נמצא. וזה מזמין איזשהו גם סוג של אומץ, בעצם לעצור את האוטומט של הבריחה ולהיות שם ולפגוש את מה שקורה. וגם יש סוג של כנות, כי אני יכול לראות באמת לא את מה שאני חושב על מה שצריך להיות, אלא את מה שבאמת נמצא. עוד דבר עם העצירה, זה קצת התכוונות לרגיעה או להרפיה, או להפחתה של התגובתיות האוטומטית, למקום של להגדיל קצת את המרווח בין גירוי לתגובה. וזה קורה ברגע שבו הוא מגרד לי, ונורא בא לי ישר לגרד, או שאני לא בא לי, אני פשוט עושה את זה באופן אוטומטי, אבל בישיבה כשאנחנו יושבים בשקט ואז יש רגע של, יש גירוד, אז יש שם את הרגע של האפשרות לא לגרד. את הרגע של האפשרות לקחת כמה נשימות לפני התנועה האוטומטית. עכשיו, מה זה משנה אם אני אגרד או לא אגרד? התשובה היא שזה בכלל לא משנה אם אני אגרד או לא אגרד, זה לא מעניין אף אחד. אבל באותו רגע שאני לא עושה את התנועה האוטומטית, אז אני מפתח איזושהי איכות בתודעה של פחות תגובתיות, יותר סובלנות, יותר הכלה. יש רגע שבו אני מתאמן על להיות עם משהו לא כל כך נוח. ואז יש הרבה מחשבות שיוצרות איזשהו אי שקט והגוף כזה מתחיל לזוז. ורגע שאני עוצר ולא פוקח עיניים, רגע של איפוק, רגע שבו אני מטפח את האיכות הזאת של הסבלנות והאיכות של החוסר תגובתיות. בדיוק היום באחת הקבוצות דיברנו על זה שהיכולת לא להגיב מאוד עוזרת במפגשים משפחתיים. אני לא חייב מיד להגיד את דעתי ואחרי זה אני מתחרט על זה. אז יש שם, פה מתחיל להיווצר איזשהו חופש. כל דבר שאנחנו עושים אותו הוא גם סוג של אימון. יש משפט ששמעתי לפני 20 שנה מאחד המורים שלי שנשאר לי, נצרב לי בתודעה כזה חזק. אני אגיד אותו רגע באנגלית ואז בעברית. רגע, אני מסייע זכר. נצרב לי בתודעה ונמחה. Anything the mind thinks and ponders about frequently becomes the inclination of the mind. כל מה שאנחנו חושבים עליו שוב ושוב, כל תנועה של התודעה הופכת להיות נטייה, הופכת להיות הרגל. זה גם ברמה הנאורולוגית שאנחנו חושבים משהו שוב ושוב ושוב, והוא נהיה יותר ויותר נגיש. זה כמו אימון בכל דבר, כמו אימון בנגינה על כלי, או אימון בכל מיומנות שהיא שאנחנו עושים. מי שמבשל הרבה וככה יודע איפה הדברים, יש דברים שאנחנו עושים ככה, עושים במיומנות גבוהה. מי ששורג, תופר, מצייר, כל אחד יש את ה... מה שאנחנו עושים אותו הרבה, הדברים שאנחנו נהיים טובים בהם. זה נהיה מין הרגל. כשאנחנו מתרגלים הרבה ניתוק, אנחנו נהיים ממש טובים בזה. וככל שהניתוק מעצים, אז מתישהו מתעורר את חוויית המצוקה. וחוויית המצוקה הזאת היא ממש ממש לטובתנו. כן? החוויה של המצוקה היא כמו מצפן פנימי, היא כמו GPS כזה, או קריאה פנימית להתעוררות. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לפה למדיטציה בגלל שיש לנו המון אי שקט והמון אי נוחות ולפעמים זה חוסר קבלה של עצמנו, לפעמים זה דיכאון או בדידות, לפעמים זה הרגשה שאני לא מוצא את עצמי או לא מוצא את הדרך שלי בחיים, הרגשה שיש כל כך הרבה הסחות ורעשים בחוץ ואני לא מצליח לשמוע את עצמי. כל הדברים הלא נוחים האלה זה ה-GPS. זה החוויה של המצוקה שאומרת לנו, רגע, 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 מה שאנחנו כבר עושים, מה שאנחנו כבר מפתחים או מטפחים, מה שאנחנו מתאמנים עליו, לא מוביל אותנו לכיוון הנכון. לא מוביל אותנו לכיוון שהוא מועיל. ואז אנחנו באים לפה ועוצרים ומקשיבים. ובכל רגע כזה של קשב לנשימה, ובכל רגע של הפחתת התגובתיות, אנחנו מתרגלים או מטפחים איכות של סובלנות, איכות של יכולת להיות עם מה שקורה כפי שהוא. מין אפשרות לעשות קצת פחות ולהקשיב יותר, אפשרות לאפשר למהלך הטבעי של הדברים לקרות, פחות לבלום ופחות לחנוק, ופחות להתעלם ולהדחיק ולהתנתק, ופחות להילחם ולנסות לשנות ולתקן כל דבר, אלא אפשרות קצת להירגע עם מה שישנו. וכשהתנועתיות האוטומטית הזאת של לנסות לברוח מכל מה שלא נעים לי ולחפש איזשהו תענוג, זו תנועה התמכרותית אגב. זו תנועה אוטומטית שאנחנו מוצאים את עצמנו הרבה ביומיום, שאנחנו עושים משהו שאנחנו יודעים שהוא לא כל כך מועיל לנו. אני שוב אוכל משהו שלא רציתי לאכול, אני שוב נתקע מול המחשב הרבה יותר ממה שרציתי. אני שוב עושה כל מיני פעולות שאפילו פוגעות בעצמי. ולמה אני עושה את זה? יש שם משהו שאני נמנע ממנו. אז כשיש את התנועה ההתמכרותית הזאת, זה גם רמז. כשיש המון המון רעש במחשבות, זה גם רמז. כשיש תחושה של בדידות, זה רמז. וכל זה רמזים שיש משהו שקורה פה בפנים, יותר עמוק, שאנחנו לא בקשר איתו. אז ההזמנה לעבור ולעצור ולהפחית רגע את הרעשים החיצוניים ולהקשיב, ולא לנסות ישר לתקן ולשנות ולסדר ו... אלא להסכים לפגוש, פחות להילחץ ממה שקורה, מתחיל לפתח בתוכנו איזושהי יציבות פנימית, איזשהו מקום של עוגן, כן? איזשהו גם חוויה של, גם מקום שאפשר לחזור אליו. זה הרבה פעמים דבר אחד גדול שהתרגול נותן לאנשים, מקום לחזור אליו. הרבה פעמים אנחנו בחוץ בכל מיני מצוקות, בכל מיני בעיות, בכל מיני התמודדויות, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, ומתייעצים עם מישהו, והולכים לפסיכולוג, ומתייעצים עוד מישהו, וחושבים על אלף, ויש לנו אלף דעות ורעיונות, והמון המון רעש, ואין לנו לאן לחזור. אז בתוך התרגול, עם התנועה הזאת, שאנחנו כל פעם חוזרים אל הנשימה ואל הגוף, אנחנו כל פעם חוזרים למה שכבר קורה כאן ועכשיו, קודם כל, זה כמו סוג של חזרה הביתה. יש דבר ראשון לעשות. הדבר הזה תמיד אפשר לחזור ולהקשיב, ואני מאוד אוהב את המילה attunement, שהיא כמו התכווננות כזאת, כמו שהורה מתכוונן לילד, או מסתכל על התינוק שבוכה ומנסה להבין מה קורה לו. כן, הוא מקשיב, ומצד אחד לא רץ אליו, לא יודע, מרים אותו ותפסיק לבכות וסותם לו את הפה, או אין משהו לעשות ישר. יש רגע שצריך להקשיב ולהרגיש ולהבין אם צריך חיבוק או שצריך הנקה, או שצריך לנקות, או שצריך חימום, או שצריך איזושהי הרגעה. אז יש שם איזה מקום של התכווננות. כמו של הורה לילד, אנחנו קצת מפתחים איזשהו סוג של הורות פנימית כלפי עצמנו, שיש בה אכפתיות. זו תנועה פנימה, שיש בה סקרנות, פתיחות, ואכפתיות לראות מה קורה פה. מה אני מרגיש עכשיו בגוף? מה אני מרגיש עכשיו בלב? האם זה יכול להיות בסדר כמו שזה? בלי שאני ישר צריך לתקן או לסדר את זה, בלי שאני ישר לא בסדר. עוד דבר שמתפתח בתרגול זה הרגישות שלנו. ומה שמעניין זה שתרגול הזה מושך אליו הרבה אנשים רגישים גם ככה. ואז בתרגול הם נהיים עוד יותר רגישים, כביכול. והרבה פעמים באים ואומרים, אני רק רוצה להרגיש קצת פחות. זה יותר מדי גם ככה. כן, כי אני רוצה להרגיש קצת פחות, זה התנועה הזאת של לא רוצה להרגיש את הלא נעים. זה יותר מדי לי. אז מה אנחנו עושים עם הרגישות הזאת? מצד אחד אנחנו אוהבים את הרגישות. להרגיש זה לחיות, זה לחוות. לא להרגיש זה ניתוק. אבל הרבה פעמים עם הרגישות הזאת באה החוויה של הצפה. באות מחשבות של זה יותר מדי בשבילי. באה תחושה של חרדה. של אי נחות. אז מה שמאזן את הרגישות הזאת, זה היציבות הפנימית שמתפתחת, והיא הרבה פעמים מתפתחת לאט יותר מהרגישות. אנחנו יכולים להביא את הרגישות הגבוהה שלנו כבר מהבית, ואז לעצור ולשים לב, אנחנו נהיים עוד יותר ועוד יותר רגישים. אבל לאט לאט, ופה הסבלנות והאמון שמתפתחים עם עוד רגע של חוויה של מצוקה, שפותרת את עצמה בלי שנעשה שום דבר. של אי נוחות בגוף, או רגע של בדידות, שבמקום לברוח ממנו אני מסכים, אני נותן לו מקום, ואני מאפשר למהלך של הטבעי של הדברים, או לזרם הטבעי של החוויה. ו- ותראו שכולנו כבר ידענו תחושות של כאב ושל עונג, ותחושות של הצלחה וכישלון, ויש משהו בזרימה הטבעית של הדברים, של החיים, שאנחנו מתאמנים על לא לעצור אותם, לא להתעקש על זה שזה אמור להיות כמו שאני רוצה, אלא מקום שמסכים לראות ולאפשר את התנועה הטבעית הזאת, שכל הזמן מתרחשת. דגש אחרון זה למה הגוף, למה אנחנו ככה כל הזמן בתשומת לב לגוף? אז קודם כל אני אגיד לכם שזה כבר נמצא פה, אבל ככל שהתרגול מתקדם אנחנו לומדים הרבה גם על קשב לתנועה של הנפש, תודעה, מצבים רגשיים, מצבים תודעתיים, מנטליים, מחשבות, דחפים. אבל הגוף, הגוף הוא עוגן כל כך חשוב, או בית כל כך חשוב, גם הסיבה הפשוטה שהוא תמיד כאן ועכשיו, וגם הנשימה, יכולה להיות חברה ומשאב ואוצר כל כך גדול בחיים שלנו, כי תמיד כאן ועכשיו, אפרופו יש לאן לחזור, תמיד, בכל מצב, לבד, ביחד, בשינה, בעירות, במפגש, בתרגול. הגוף זה איזושהי העדפה מתקנת לנטייה האוטומטית שלנו לברוח למחשבות, אבל גם הוא הרבה יותר מזה. הוא גם השתקפות של מה שקורה לנו בנפש מרגע לרגע. אני יכול לפגוש את האי שקט בגוף ודרכו להבין משהו על האי שקט שיש בנפש. אני יכול לפגוש את המועקה בחזה ודרכה להרגיש ולהבין ולהסכים לעצב או לגעגוע שאני חווה. בלי להפוך אותו למשהו, לאיזושהי בעיה או משהו שלא בסדר, אלא לחוויה שהיא פשוט קורית כאן ועכשיו, והיא חלק מהעולם האנושי שלנו, מהחיים שלנו. הגוף הוא גם מורה לזה שאני לא יכול לשלוט. הגוף לפעמים נחלש ועייף, בניגוד לרצוני. לפעמים הוא חולה, בניגוד לרצוני. ולפעמים הוא מת, בניגוד לרצוני. ואני מזכיר פה את המוות רגע עם חיוך. המוות, אתם יודעים, בעולם הבודיסטי אוהבים לדבר על המוות. לפעמים כשמזכירים את המוות זה ככה מקווץ או מפחיד, אבל זה בעצם בא להזכיר לנו או לעורר אותנו לכמה החיים שלנו קצרים וכמה הם יקרים ומתי הם קורים. כן? זה רק כאן ועכשיו, זה רק ברגע הזה שאנחנו פה ביחד. כל היתר זה מחשבות וסיפורים. וכמה הם קצרים, וכזה לעורר אותנו, לבדוק מה באמת חשוב לנו, מה הערכים הפנימיים העמוקים ביותר שלנו, ואיך אנחנו נעים לכיוון הזה, מה מייצר יותר חופש בחיים, איזה תנועה פנימית, איזה התנהגות, איזה דיבור, איזה חשיבה, מייצרת יותר סבל ויותר מצוקה ויותר קיבוץ ויותר ניתוק, ואיזה תנועה פנימית, איזה גישה, איזה אימון מייצר יותר חופש ויותר פתיחות ויותר צלילות ובהירות של התודעה. וזה החיפוש. ואני אסיים רגע אולי במילים של הבודה. הוא אומר שכולנו מחפשים להיות מאושרים, להיות חופשיים. אבל הבעיה היא שמתוך בלבול ומתוך בורות, אנשים עושים בדיוק את ההפך. מחפשים את האושר ואת החופש ואת השחרור בתוך תענוגות של חושים. והעוגה המתוקה, כמה שהיא כיפית ומתוקה, האושר לא נמצא שם בחוץ. ואפילו בזוגיות האושר לא נמצא שם בחוץ. ושים לב איפה אנחנו משקיעים את המשאבים שלנו, במה אנחנו משקיעים אותם, מה באמת חשוב לנו, מה באמת יקר לנו. והזמנה לבדוק ולתת אמון ב-common sense הבסיסי של התרגול הזה שמזמין אותנו פשוט לעצור ולהסתכל בכנות ובפשטות. לא צריך להאמין לשום דבר, אלא פשוט להסכים, להסתכל ולפגוש באמת. ומתוך החוויה שלנו מתפתח אמון ומתפתח עד ידיעה, במובן התנכי של ידיעה, כמו ידיעה ראשונית חווייתית של משהו נכון לי, של משהו פחות נכון לי, של מה שמועיל לי ומקל עליי, ושל מה שמצמצם. אז זאת התנועה שלנו, תנועה לכיוון החופש, על הציר הזה בין קיבוץ לשחרור, הציר הזה בין הזדהות לתנועה חופשית יותר, ופחות דוגמטית, מתנועה שיותר כפייתית ויותר תגובתית ויותר התמכרותית, למקום שיש בו יותר חופש בחירה ויותר נינוחות. אז מה אתם בוחרים? זה האימון שלנו. אז בואו נשב בשקט כמה רגעים.